אחד העקרונות שלותר עמד עליהם בתוקף היה שאין לפנות לעזרת השלטונות החילוניים כדי להשיג תמיכה לרפורמציה, ואין להשתמש בכוח הזרוע כדי להגן עליה. הוא שמח על כך שהבשורה הוכרזה מפיהם של נסיכי הממלכה. אך כאשר הם הציעו לאחד כוחות בליגת הגנה, הוא הכריז. תורת הבשורה חייבת לקבל אך ורק את הגנתו של אדוני. ככל שבני האדם יתערבו פחות במלאכה, כך מרשימה יותר תהיה התערבותו של אלוהים למענה. לדידו, ניתן לייחס את כל אמצעי ההגנה הפוליטיים שהוצאו לו לפחד בלתי מוצדק ולחוסר אמון הנובע מחטא. כאשר אויבים עוצמתיים התאחדו כדי להדיח את האמונה המתוקנת, ורבבות חרבות הוצאו מן הדנן והונפו נגדה, כתב לותר. השטן רותח מזעם, כמרים כופרים נועצים יחדיו ומאיימים להילחם בנו. הפצירו בה מאמינים לשטוח את חינותינו לפני כס האלוהים בלעת, באמונה ובתפילה, ולהודיעו כי ייתכן שאויבינו שנכנעו לרוח קודשו יהולצו לעשות שלום. הצורך הדחוף ביותר שלנו, הדבר הראשון שעלינו לעשות, הוא להתפלל. שהמאמינים ידעו שבדיוק בשעה הזו הם חשופים ללעת החרב ולחמת זעמו של השטן, לכן שיתפללו. ושוב, בשלב מאוחר יותר, תוך התייחסות לליגת ההגנה שהנסיכים, שקיבלו את האמונה המתוקנת ביקשו להקים, הוא הכריז כי כלי הנשק היחיד שיש לעשות בו שימוש במלחמה הזו הוא חרב הרוח. הוא כתב לאלקטור של סקסוניה, לא נוכל להיעתר ביודעין להצעת כריתת הברית. אדוננו המשיח אדיר כוח הוא, ולכן נוכל למצוא דרכים והמצאים להיחלץ מסכנות ולהפר את זממם של הנסיכים הכופרים. המשיח רק בודק אותנו כדי לגלות אם אנו מוכנים ומזומנים לציית לדברו עם לב. אם אנו דבקים בהמיתה מסוימת עם לב. אנו מעדיפים למות 10 פעמים ולא להניח לבשורה להיות העילה לשפיכות דמים או לפגיעה באמצעות מעשינו. הבה נסבול באורך רוח, וכדברי מחבר מזמורי התהילים, הבה נחשב כצאן לטבח. במקום לנקום או להגן על עצמנו, הבה נניח לאדוני לשפוך את חרון אפו. עלינו לשאת בגאון את צלב המשיח. הפגינו את אצילותכם ללא חטא, אנו נחולל הרבה יותר באמצעות תפילותינו, מכפי שאויבינו ישיגו בעזרת התרברבויותיהם. רק אל תניחו לידיכם להיות מגוהלות בדם אחיכם. אם הקיסר דורש מאיתנו להופיע בפני בתי הדין שלו, אנו מוכנים ומזומנים לבוא. לא תוכלו להגן על האמונה. כל אחד מכם חייב לדבוק באמונה על אחריותו. ממקום התפילה הנסתר מן העין, נבע כוח אדיר שטלטל את העולם וחולל את הרפורמציה הגדולה. שם, בשלווה חדורת קדושה, הציבו משרתי אדוני את כף רגלם על הסלע האיתן של הבטחותיו. בזמן המאבק שהתחולל באוגסבורג, לותר לא חדל להקדיש לתפילה 3 שעות מדי יום. שעות אלה נעשו בחלק של היום שהכי רצוי ונוח ללמוד בו. בבדידות חדרו הוא נשמע מתפלל ושופר את ליבו ונשמתו לפני אדוני במילים שהיו קדושות ההרצה, עירה ותקווה, כאילו דיבר על חבר. יודע אני כי אתה אבינו ואלוהינו, אמר, ותפזר לכל עבר את רודפי בניך, שכן אתה בכבודך ובעצמך מסתכן יחד איתנו. הכל שלך הוא, ורק אתה מערב אותנו בעל כורחנו. לכן, הגן עלינו, הוי אבינו. הוא כתב למלנגטון שקרא תחת מסך חרדות ופחדים. חסד ושלום במשיח. במשיח אני אומר, לא בעולם. אמן. שונני בתכלית צינה את הדאגות הללו שמחלות אותך. אם המטרה אינה ראויה, הנח לה. אם המטרה טובה וצודקת, מדוע שנתעלם מהבטחות ההל, המורה לנו לשכב לישון ללא מורה? המשיח לא יראתה מעשיית צדק ואמת. הוא חי, הוא מושל. לכן, איזה פחד יכול לקונן בליבנו? ואלוהים אכן הקשיב לזעקות עבדיו. הוא עזר את הנסיכים והשרים בחן ובאומץ, כדי לעמוד בתוקף על האמת כנגד מושלי חשכת העולם הזה. אדוני הכריז, הנני יסד בציון אבן פינה, נבחרה ויקרה, והמאמין בה לא יבוש. פטרוס א', ב', 6, בציטוט מישעיה, כ"ח 16. מתקני הדת הפרוטסטנטים הסתמכו על המשיח, ולכן שערי שאול לא הגברו עליהם. פרק 12, הרפורמציה בצרפת. בעקבות המחאה בספירס וההודעה באוקסבורג, שסימנו את ניצחון הרפורמציה בגרמניה, באו שנות מאבק ואפילה. הכנסייה הפרוטסטנטית נחלשה עקב מחלוקות שהתעוררו בקרב תומכיה, והותקפה בידי יריבים עוצמתיים. ודומה היה שהיא תחוסל. רבבות מאמינים חתמו את עדותם בדמם. פרצה מלחמת אזרחים. אחד מתומכיה הבולטים של האמונה הפרוטסטנטית בגד במטרתה. הנסיכים האציליים ביותר שקיבלו את הרפורמציה נפלו לידי הקיסר והובלו כאסירים מהיירה להיירה. אך ברגע שנדמה היה שהקיסר נוחל ניצחון, הוא הוקע והובס. הוא חזה בטרף שנחלץ מאחיזתו, ונאלץ לאשר סובלנות כלפי התורות שכל חייו חטא להשמידן. הוא סיכן את ממלכתו, אוצרותיו וחייו, בזמן שנלחם כדי לעקור את הכפירה. עתה הוא חזה בצבאותיו שידלדלו ונחלשו מן המלחמות, באוצרותיו שידלדלו ובממלכות הרבות שלו, שמרד יהיה משלימותן, בזמן שבכל מקום האמונה שהוא ניסה לשווא לדכא, התפשטה ועשתה לה חסידים רבים. צ'רלס החמישי נלחם נגד כוח כל יכול. אלוהים אמר, יהי הור. אך הקיסר רצה לשמור שהחשיכה לא תתפוגג. תכליתו נכזבה, ובדמי ימיו, בעודו תשוש ממלחמותיו הממושכות, הוא ויתר על כיסו והסתגר בתא במנזר. בשוויץ, כמו בגרמניה, ירדו ימים הפעילים על הרפורמציה. בזמן שמחוזות קתוליים רבים קיבלו את האמונה המתוקנת, אחדים דבקו בעיקשות עיוורת בדת הקתולית. רדיפותיהם את אלה שחפצו לקבל את האמת, הובילו לבסוף למלחמת אזרחים. צווינגלי ורבים מעמיתיו בתנועת הרפורמציה נפלו בשדה הדמים של קאפל. הוקולמבדיוס, שההסונות הנוראים הללו יכריעו, מת זמן קצר לאחר מכן. הכנסייה הקתולית נחלה ניצחון, ודומה היה שבמקומות רבים החזירה לעצמה את כל מה שאיבדה. אך אדוני, שעצותיו נצחיות, לא זנח את תכליתו ואת חסידיו. ידו המגוננת תצילם. בארצות אחרות הקים אדוני פועלים שיקדמו את הרפורמציה. בצרפת, לפני ששמו של לותר נשמע בה כי מתקן דת, אור היום רק החל להפציע. אחד האנשים הראשונים שחזו באור המפציע היה לאפבר הקשיש. אדם בעל ידע נרחב, פרופסור באוניברסיטה של פריז וקתולי אדוק וקנאי. במחקריו בספרות העת העתיקה, הוא התמקד בעיקר בתנ"ך ובברית החדשה. אפורה לתלמידיו ללמד אותם. הוא היה חסיד נלהב של הקדושים, ולפיכך לקח על עצמו את המשימה להעלות על הכתב את תולדות הקדושים והקדושים המעונים של הכנסייה, כפי שתועדו באגדות הכנסייה. עבודה זו דרשה מאמץ ניכר, אך הוא כבר התקדם ביפה. אז, כשחשב כי יצליח להיעזר בעבודתו בכתבי הקודש, החל להתעמק בהם. ואכן, כאן הוא מצא קדושים, אך הם היו שונים בתכלית השינוי מאלה שצוינו בלוח השנה הקתולי. אור אלוהי אז הציף את ליבו ושכלו. בפליאה ובתאוב זנח את המשימה שיעד לעצמו, והקדיש את עצמו ללימוד דבר אדוני. במהרה החל ללמד את האמיתות היקרות שגילה בכתבי הקודש. בשנת 1512, לפני שלותר וצווינגלי החלו במלאכת הרפורמציה, הוא כתב, אלוהים הוא זה שמעניק לנו, באמצעות אמונה, את הצדקה המצדיקה אותנו בחסדו, ומנחילה לנו חיי עולם. בעודו הוגה ברזי הגאולה, הוא הכריז, הוי, הנשגבות הנוראה של קורבן התמורה, האדם היחיד החף מחטא מורשע, והילו, ההשם יצא לחופשי. הברכה נעשית ראויה לקללה, אך הקללה הופכת לברכה. האחד שהוא החיים עצמם מת, אך המתים חיים. כבוד האלוהים אפוף אפילה, אך זה שאינו יודע דבר זולת מבוכה עוטה כבוד. בזמן שלימד כי תהילת הגאולה שייכת לאלוהים בלבד, הוא אף הכריז כי חובת הציות מוטלת על האדם. הוא אמר, אם אינך חבר בכנסיית המשיח, אתה היבר בגופו. אם אינך היבה בגוף המשיח, כולך מלא בטבעו האלוהי. אם בני האדם יבינו את הזכות היתירה הזו, הם יחיו חיים כה טהורים, צנועים, חסודים וקדושים, שבהשוואה לכבוד האלוהים השורה בקרבם, שאין אנוש אינה יכולה לראותו, הכבוד והתהילה של העולם הזה יראו להם ראויים לבוז. אחדים מתלמידיו של לאפבר הקשיבו לדבריו בלהיטות. זמן רב לאחר שקולו של המורה יושתק, הם ימשיכו לבשר את האמת. ויליאם פרל היה אחד מהם. כבן להורים יראי שמיים שחונך על ברכי האמונה הצרופה של תורות הכנסייה, יכול היה להכריז לגבי עצמו, בציטוט מדברי שאול השליח. חייתי כפרוש על פי הכת ההדוקה ביותר של דתנו. מעשי השליחים, כבב 5. כקתולי הדוק, הוא היה להוט להשמיד כל מי שהעז לצאת נגד הכנסייה. הייתי חורק בשיני כזהב פראי מלא זעם, אמר בשלב מאוחר יותר לגבי התקופה הזו בחייו. בכל פעם ששמעתי מישהו שדיבר בגנות האפיפיור, הוא סגד לקדושים בלהט ודביקות. ביקר בחברת לאפבר בכנסיות בפריז, התפלל וסגד לפני המזבחות, וקישט את היכלי הקודש במתנות. אך כל הטקסים והמצוות שקיים לא הביאו לו שלוות נפש. תחושת האשמה על חטאיו העיקה על נשמתו, וכל סיגופי החרטה שלו לא הצליחו להפיגה. כששמע דבריו של מתקן הדת שאמר, גאולה היא מתת חסד, שה האלוהים החף מחטא מורשע, והילו החוטא מזוכה. וגם, רק צלב המשיח פותח את שערי גן ההדן ונוהל את שערי הגיהנום. הוא שמע את קולו כבת קול מן השמיים. פרל קיבל בשמחה את האמת. השינוי שהתחולל בליבו וקבלתו את האמונה דמו להלה של שאול השליח, וחילצוהו מן השיעבוד למסורת אל החירות של בני האלוהים. לדבריו, לאחר המהפך שחל בחייו, במקום לב רצחני של זהב פראי מסוכן, הוא היה שקט ורגוע כמו שא ענב ותמים. לאחר שליבו שם מן האפיפיור, וניתן לישוע המשיח. בזמן שלאפבר המשיך להפיץ את האור בקרב תלמידיו, פרל, שהפך לקנאי למטרת המשיח, כפי שהיה קנאי למטרת האפיפיור, יצא לבשר את האמת קבל עם ועולם. זמן קצר לאחר מכן, אחד מנכבדי הכנסייה, הבישוף של מו, הצטרף אליהם. מורים אחרים משכילים ומוכשרים מאוד, הצטרפו אליהם והכריזו את האמת, אשר זכתה בחסידים רבים בקרב כל המעמדות, מבתי הפועלים והאיכרים ועד ארמון המלך. אחותו של פרנסיס הראשון, המלך שישב על הכס באותה תקופה, קיבלה את האמונה המתוקנת. המלך עצמו והמלכה ההם ראו את האמונה המתוקנת בעין יפה לזמן מה, ומתקני הדת שתקוות גדולות פיימו בליבם ייחלו לעת שבה צרפת כולה תקבל את בשורת המשיח. אך תקוותיהם התנפצו. מבחנים קשים ורדיפות ציפו לתלמידי המשיח. אולם בחסד אדוני הדבר נהלם מהניהם. בינתיים הם נהנו מתקופה של שלום כדי שיוכלו להזור כוחות לקראת הסערה. בעת ההיא, הרפורמציה התקדמה במהירות. הבישוף של מו פעל בלעת במחוז שלו, ולימד הן את הכמרים והן את העם. כמרים בורים ומושחתים הודחו והוחלפו, ככל שהסתייע הדבר, מאנשים בעלי ידע ויראת שמיים. הבישוף השתוקק שלחסידיו תהיה גישה לדבר אדוני, ותשוקתו התמלה במהירה. לאפבר עסק בתרגום הברית החדשה, ובזמן שכתבי הקודש בגרמנית, בתרגומו של לותר, ראו הור בוויטנברג, הברית החדשה בצרפתית הודפסה בהירמו. הבישוף לא חסך בעמל או בממון כדי להפיץ את הברית החדשה בקרב בני קהילתו, ובמהרה החזיקו עיקרי מו בכתבי הקודש.